ערב טוב, אנחנו במועד קטן עם שאיפה לסיים את הסוגיה. אני רוצה להחזיר אותנו לשאלות ששאלנו בתחילת הסוגיה. שאלנו קודם כל מה זה בית השלחין, שכין בית השלחין במועד. שאלנו מה הקבלה בין מועד לשביעית. שאלנו למה המשנה הראשונה היא לא סתם, והמשנה שלנו מחלוקת. למה זה לא סתם ואחר כך מחלוקת? שאלנו למה המשנה שלנו לא מופיעה קודם. לכאורה יש הפסק בנושאים אחרים. אגפנים, צורכי רבים, יוצאים על הכיליים. אמרנו לכאורה, ההפסק של נושאים אחרים צריך ביור. למה זה לא קודם? זאת אומרת, המשנה שלנו לכאורה היא חלק מנושא של המשנה הראשונה. שאלנו, רבי בן יעקב אומר, משמע שהוא חולק על מישהו, על מי הוא חולק? שאלנו, מושכין את המים מאילן לאילן, האם היתר הוא לאילן אחד, להרבה אילנות? ראינו, דיברנו על הירושלמי, שבית יוסף מביא מרבנו ירוחם, לא מוזכר שוב להלכה, שולחן ערוך לא פסק אותו. הופתענו אולי לראות במהלך השבוע, שהחפץ חיים מביא את הירושלמי, בשיטת המחבר, כשהמחבר לא הביא אותו, וכן רבי עקיבא איגר, וכן עוד. אז אנחנו נצטרך לדון בזה, מה הולך פה? דיברנו במשנה, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, על איזה שדה מדובר? מדובר על שדה אילנות, מדובר על שדה שיש בה אילנות, ועוד דברים אחרים, שכך משמע בירושלמי. מה זה? ובלבד שלא ישקה את כל השדה. ושוב, יש חידוש במשנה ברורה, שאולי זה פשט בראשונים, אבל זה לא ראינו מפורש באף מקום, שכל השדה, כשיש לי שדה שהוא רק אילנות, אם אני משקה את כל השדה, זה מועיל גם לאילנות, שזה דבר שלא ראינו באף מקום. זאת אומרת, יש להשקות את האילן, יש להשקות את כל השדה, ואז זה גם מועיל לאילן. לא ראינו הגדרה כזו קודם. זאת אומרת, המשנה ברורה פה נתן לנו שני דברים פצצה. שאלנו זרעים שלא שתו לפני המועד, על איזה זרעים מדובר? זרעים שלא שתו לפני המועד, אז על מה אנחנו מדברים? ראינו בזה מחלוקת. וראינו שהמחבר נקעת שזרעים שלא שתו לפני המועד, זה הולך על משכין בית השלחין. זאת אומרת, כשהתרתי לך דבר העבד, אז בתנאי שזה זרעים ששתו מלפני המועד, שאלנו למה אני צריך דוגמאות. אמרנו את הרמב"ן מפרק שישי בחולין, בשם הירושלמי, שאין לנו מחלוקות במציאות. אז זאת אומרת שהמציאויות שמוזכרות במשנה באות ללמד אותנו דין מיוחד. וישרנו את זה תלוי מה הדין המיוחד של גפנים, מה הדין המיוחד של שדי בית השלחין, שדי אילנות. שאלנו האם יכול להיות שזרעים זה זרעי אילן, או שזה חייב להיות זרעים אחרים. אני מזכיר לכם את השאלות ששאלנו בדרך, כי הערב אנחנו ננסה לראות מהלכים שלמים הלכה, שזה בעצם לאן שאנחנו חותרים, ואולי קצת תשובות לשאלות ששאלנו ולא התייחסנו. שאלנו, אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת מותר, הוא תיאר לי מציאות, על מה הוא הולך? הרי לפי רש"י, הוא הולך על מושכין, על ובלבד שלא ישקה את כל השדה. זאת אומרת, לא ישקה את כל השדה, אבל אם הייתה שדה מתוננת מותר, אז זה דין לפני עצמו. ודבר אחרון שעדיין לא העלינו, זה בעצם איפה נכנס לכל הסיפור הזה דין שביעית, שבסוף הסוגיה בעצם הסוגיה עוברת לדין שביעית, ואנחנו צריכים פה לעשות קצת סדר איפה שביעית נכנס לכל הסיפור. עכשיו נתחיל איפה שעצרנו שבוע שעבר, בשיטת הרמב״ם. יש לכם רמב״ם? אז בואו נתחיל רמב״ם הלכות יום טוב. אפשר? רמב״ם זמנים. כולם יושבים, שאף אחד לא ייפול עכשיו. נפתח לרמב״ם זמנים, פרק שביעי. אתם זוכרים שכשמתחילים ללמוד רמב״ם, צריך להתחיל בתחילת הנושא? אז בפרק שביעי הרמב״ם מתחיל את הדין של מלאכות חול המועד. אז נתחיל. ופה אנחנו נגלה מה החשיבות של לימוד כזה. חולו של מועד, כן? פרק שביעי זה תחילת הלכות חול המועד. חולו של מועד, אף על פי שלא נאמר בו שבתון, אז אין בו איסור מדאורייתא לשבות ממלאכה. הועיל ונקרא מקרא קודש, בכל זאת לכל המועד יש שם מקרא קודש, והרי הוא זמן חגיגה במקדש. אני לא יודע מה הקשר בין שני הדברים האלו. אסור בעשיית מלאכה כדי, לא יודע מה פירוש המילה הזו, שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל. אוקיי? אז אני אסור במלאכה כדי שחול המועד לא יהיה כשאר ימי החול. זאת אומרת, יש מגמתיות באיסור מלאכה של חול המועד לעשות מהיום יום קדוש. והעושה בו מלאכה האסורה מכין אותו מכת מרדות מפני שאיסורו מדברי סופרים. אז זה צריך ביור. מה פירוש מדברי סופרים? ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו, כי יום טוב שסוף העניין בדברים שנאסרו בו, כדי שלא יהיה כיום חול לכל דבר. אומר לנו הרמב״ם, המלאכה שאסורה בו זה שוב, כדי שלא יהיה כיום חול, אז לא כל המלאכה אסורה בו. לפיכך יש מלאכות אסורות בו ויש מלאכות מותרות בו. ואילו אין. כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד יהיה שם הפסד, לא יודע מה פירוש המילה שם, הפסד הרבה או סין אותה, לא יודע מה זה לשון רבים, ובלבד שלא יהיה בה תורך הרבה. כיצד? משקין, אוקיי, אנחנו מכירים את זה, משקין בית השלהין במועד, אבל לא בית המשקה, אוקיי, זה מילה שלא גילינו עדיין, בית המשקה, שאם לא ישקה בית השלהין, והיא הארץ הצמאה, אז מה הגדרה של בית השלהין? ארץ צמאה, ייפסדו כל האילנות שבה. מה רמם הרגע עשה לנו? מה? וכשהוא משקה אותה, לא ידלה וישקה מן הבריכה וממי גשמים, אז עכשיו הוא מביא לי את המשך המשנה הראשונה. משקין בית השלחין במועד, אבל לא ישקה לא ממי הקילון ולא ממי הגשמים ולא... הרמב״ם לומד, כל זה הולך על בית השלהין, אתה יודע איזה בית השלהין, כן? בית השלהין שיש בו אילנות. איך הרמב״ם למד את המשנה שלנו? איך הרמב״ם למד את המשנה הראשונה והמשנה שלנו? תעקלו את הרמב״ם הזה לפני שנעבור לפרק ח'.
זה לא נשמע לזה בן יעקב. איך שהוא מגזים קצת. בעניין של ההפסד הרבה, איפה שרשי דואג להגיד לנו שאין תירך אפילו לא מעט
תירך. או, אז הוא לא אומר כמו רשי, זה נכון, אבל הוא כן אומר כמו רשי. כי רשי גם אמר שמושכין את המים מאילן לאילן, שזה מדובר על בית השלהים.
כבית השלחים, זאת אומרת, לפי רשי, לפי הרמב״ם, זה גם, כמו שמעתי, מי שרמד שם, הדוגמה הקלאסית של בית השלחים זה בית שדה אילן.
כן, אז מה, אתה מפריש מהמתוקן לטבל,
לפי רשי, זה הפוך, או לא הפוך, זה לא.
נכון? אז...
ואני חושבתי מה צלפות שמנחי הוא על הפתור, הוא נחי הוא על החיות.
בוא, בינתיים... בינתיים פה נגדיר רמב״ם, ובהמשך נחדד את ההבנה שלנו ברמב״ם. בינתיים מה אנחנו רואים? שהרמב״ם אומר, בית השלהין זה ארץ צמאה, ואם לא ישקה אותה, אז ייפסדו האילנות שלה. עכשיו נעבור לפרק ח'.
כן, משם הרבים יהיה מחמיר, אבל לא בדבר הזה.
העניין שמדבר שזה מבחיר,
מים מסבירים במעיין, זאת אומרת שהוא מפרש, הוא באמצע לפרש את המשנה הראשונה.
מסכים.
הנה בשר בדם, אוקיי? אז אתה לא יכול מצד בדין.
פרק, היי.
מצד בדין, אתה לא יכול מצד בדין.
אנחנו מוכנים. אפשר להתחיל? מה? בהתחלה? מקום טוב להתחיל זה בהתחלה, ודאי ברם. נערות המושכים מן האגמים, מותר להשקות מן בית השלהין במועד, והוא שלא פסקו, ראינו את זה. וכן הבריכות שמת המים עוברת ביניהן, מותר להשקות מן, וכן. בריכה שנתפה מבית השלהין, עדיין היא נוטפת, מותר להשקות ממנה בית השלהין אחרת. והוא שלא פסק מים משקה בית השלהין העליונה. ארוגש, חצי הנמוכה וחצי הגבוהה לא ידלה ממקום נמוך להשקות מקום גבוה, מישהו תורך גדול. ומותר לדלות מים להשקות הירקות כדי לאוכלן במועד, אם בשבילי הפותן אסור. אין עושין עוגיות בעיקרי הגפנים, כדי שיתמלאו מים, ואם היו עשיות מנתקלקלו, הרי זה מתקנם במועד. וכן... עמת המים שנתקלקלה מתקנים אותם במועד, כיצד? הייתה עמוקת טפח חופר בעד שישה, הייתה עמוקת טפחיים מעמיקה עד שבעה, ומושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. ואם הייתה שדה לוחה מותר להשקות את כולה, ומרביצין את השדה במועד, שכל דרים אלו אין בהם תורח יתר. אז להרביץ, לזרוק קצת מים, אין בו תורך יתר. ולהשקות שדה לך, זאת אומרת, הוא לומד כמו רש"י, אם הייתה שדה מתוננת, זה לא עוד הגדרה לזרעים שלא שתו לפני המועד, אלא... לא ישקה את השדה כולה, אם הייתה שדה מתוננת, מותר.
יש יותר בין יתר ליותר בארץ.
לא מכיר. הלכה ד' זרעים שלא שתו מלפני המועד לא ישקם במועד מפני שהן צריכים מים רבים ויבוא לידי תורח יתר. זה מתאים לרמב״ם בפירוש המשניות. הרמב״ם שם גם אמר, זה עניין של תורך יתר, נכון?
הוא אמר שזה נראה כמו תורך, שם זה משהו.
בדקתם ברב קפח? אני גם.
לא, היה לי דבר.
הוא קיבל את קפח?
מכמה אופים?
מי?
You didn't, you do.
If you didn't, you did. If you didn't, you did.
Maskana as maskana was that you do. Don't take it as
מה סימן לרב שכדאי לבדוק את הקפח במקרה הזה? תמיד אתה בודק.
המילה מראה, אני רוצה להיות משוכנע שזה לא הוספה. שזה לא הוספה. ובאמת, הקפח אין לו את המילה הזו. לומדים עם הזמן. זאת אומרת, יש מילים שהרב קפח טוען שהרב אבן תיבון הוסיף ברמב״ם. אני לא... זו מילה שאני חשדתי, אני לא הספקתי לבדוק. שבתרגום של הרב קפח זה לא יהיה. אני אקריא לכם את הרמב״ם לפי התרגום של הרב קפח. זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד, מפני שהם צריכים מים מרובים, וכבר אמרנו שכל שיש תורך גדול אסור לעשותו. אוקיי, אז... לי נראה.
זה מדהים שמילה כזאת.
כן. בינתיים מה ראינו? ראינו את הרמב״ם בפרק שביעי שאמר לנו שההגדרה של בית השלהין זה שדה צמאה, שאם לא תשקה אותה ייפסדו האילנות. ראינו שהרמב״ם בעצם לומד שהמשנה שלנו במידה מסוימת היא הגדרה של המשנה הראשונה. ראינו את הרמב״ם פה שאומר לנו ש... שדה מתוננת זה על הגדר של ובלבד שלא יש כיף. האיסור שלא ישקה את כל השדה זה לא כמו רשי כי זה בית הבעל, אלא זה כי יש בזה תורך יתר. כן, זה אז ראינו את הרמב״ם שזרעים שלא שתום לפני המועד, שוב ההגדרה היא תריכה יתרה, ההגדרה היא לא האם זה בית הבעל או בית השלחי. כן, האם זה כן ייפסד, לא ייפסד, ההגדרה היא דבר אחד, האם זה תריכה יתרה או לא. בינתיים ישנו קצת בלגן ברמב״ם, עכשיו אנחנו נסבך את העניינים קצת. עד עכשיו זה היה רק קצת, עכשיו אין. בוא נפתח את הרמב״ם בזרעים. יש עוד אחד? אמור להיות עוד אחד. לנו הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל. אומר לנו הרמב״ם פרק ראשון הלכות שמיטה ויובל. אוקיי, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת אילן בשנה השביעית, שנאמר ושבת הארץ שבת לשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. זה צריך ביור שזה פסוק שנאמר בשבת, ואין דרכו של הרמב״ם להביא פסוק שכפשוטו לא מורה על המצווה. הפסוק הזה בחריש ובקציר תשבות נאמר בשבת, ואין דרכו של הרמב״ם להביא פסוק שעל פניו אתה לא מכיר ממנו שהוא אומר על המצווה שהרמב״ם מנסה לומר אותו. אז הוא מביא לי פסוק פה לא כדרכו. וכל העושה מלאכה מעבודות הארץ, מעבודת הארץ או אילנות בשנה זו, ביטל מצוות עשה. שנאמר שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אז הרמב״ם אמר מה מצוות עשה? לשבות האדם מעבודת הארץ והאילן. מה הפסוק? ושבת הארץ. עוד פסוק, האדם בחריש וקציר תשבות, העושה עבודה ביטל עשה ואמר לא תעשה, שנאמר, מביא לי עוד פסוק, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אינו לוקה מן התורה אלא על הזירה או על הזמירה, על הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שער אילנות, וזמירה בכלל זריעה, וצירה בכלל צירה, ולמפירתן כתול, מה לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב, ועל שאר התולדות שבעבדת הארצים שאר רבות שלא נתפרשו בעניין זה, אינו לוקה עליהם. אז הרמב״ם לכאורה מדייק בגמרא, אינו לוקה, הוא לא אמר שלא עשו, כן? אינו לוקה. אז הרמב״ם אומר אותו דבר, אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות. למה מקין אותו מכת מרדות? התורה לא אמרה להקות אותו, אבל זה לא אומר שזה מותר. האם האיסור הוא דאורייתא או דרבנן? אני לא יודע בשיטת הרמב״ם. בשיטת הרמב״ם אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, זה נכון שמן התורה הוא לא לוקה, אבל האם מן התורה זה אסור או לא? אני לא יודע.
אז יש מציאות שזה איסור דאורייתא ומכות דרבנן.
כן. וזמירה בכלל זריעה, אם אתה רוצה לראות הרחבה בעניין אתה יכול לראות את הר"ן והראשונים שמצוטטים יושב כמדומני סימן תו צדי וב תחילת הלכות יום טוב. סימן השני של הלכות יום טוב, אני חושב זה תו צדי וב. בסוף הסימן הבית יוסף מביא רן שאני חושב שלמדנו אותו יחד, את ההגדרה מתי בן אדם שמים אותו בשמטה ומתי בן אדם מקבל מכת מרדות. מעבר לזה יש דיון גם כן מה העניין של מכת מרדות, כמה מכים אותו ולמה. נתקדם, עשינו את זה פעם, אז חיפשת את זה במחשב. וזמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, ולמה פרטן הכתוב לומר לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב השאר שתולדות ואתה לא, אמרנו, הלכת ד' כיצד? החופר או החורש וכולו. עכשיו אני אישית כשלמדתי את זה עשיתי מהתחלת הפרק, אבל אין לנו זמן, נדלג להלכה ח'. אני יודע שבאין משפט כתוב ט', אבל לפחות הלכה אחת קודם כדאי לראות. משכין בית השלחין בשביעית היה שווה, והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר, אותה הגדרה כמעט שראינו ברמב״ם פרק שביעי של יום טוב. וכן שדה האילנות, בום בום בום. עכשיו זה סותר את מה שהוא אמר לנו ביום טוב? אז אתם יכולים לראות את ח' וט', אני צריך לא שומע. לא יודע. שרנו את זה תלוי.
כן, אבל בזמנים זה נשמע ששתי המשניות הן אחת. המשנה השנייה היא פירוש של המשנה הראשונה. שדה בית השלחים זה... או פירוט. נו. זה נשמע שזה שתי דנים שונים.
למה? איך אתה רואה את זה? מה שלי מפריע פה... לא הבנתי. כן, בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. מה שיותר מפריע לי, מפריע לי, אנחנו לא דיברנו עדיין על הגרא שמוכיח שהמילה וכן זה לא זו אף זו ושזה כלל ברמב״ם. לא רציתי להיכנס לזה, זה עושה לנו עוד קצת שונט, אז נעזוב את זה בינתיים. זו הנקודה הקטנה, זאת אומרת אולי בסוף נראה תשובה גם לזה. מה שמפריע לי בלב הדברים זה שפה הרמב״ם פוסק לי ירושלמי. טוב מאוד, לא מפתיע אותי. אז למה אין זכר לזה ברמב״ם במועד? למה אם זה אותה משנה שהירושלמי מגדיר לי, מדובר פה דווקא עשרי לנות בתוך בצעה, יותר צפוף כולם מודים. רגע, למה אין איזה זכר במועד? אותה שאלה ששאלנו על המחבר נשאל עכשיו על הרמב״ם, רק אצל הרמב״ם זה יותר חמור. המחבר הביא לי רבני רוחם שאמר את זה, אבל ברמב״ם מה? עכשיו אני שואל אתכם לקראת השיעור הבא, אתם רוצים לעבוד קשה להגיע לסוף הסוגיה או להישאר בלבטים? אם אתם רוצים לעבוד קשה אז אני אתן לכם עכשיו סדרת עבודה, אבל זה אומר לעבוד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להבין מהלך ברמב״ם. כדי להבין מהלך ברמב״ם, אנחנו צריכים לסדר את הסוגיה בבבלי ובירושלמי, ולראות בין הבבלי לירושלמי, איך הרמב״ם בעצם רוקד בין הטיפות. יש איזה מהלך, אבל צריך ללמוד את הירושלמי טוב טוב, להבין איך הרמב״ם מבין את הירושלמי, ומתוך זה נוכל להבין למה הרמב״ם בזרעים כן פוסק את ההגדרה של הירושלמי, ויותר מזה, הרמב״ם אומר לי אם היו מקורבים זה איזה עשר לבית צעה משכין את השדה בשלן. רגע, עשר לבית צעה, הירושלמי אמר זה גוף המחלוקת, אז פה הוא פוסק נגד רבי אליעזר בן יעקב, פה הוא פוסק לי חכמים, ואילו במועד הוא פסק לי את רבי אליעזר בן יעקב. איך הוא יכול באותו דין לחלק וללכת במועד רבי אליעזר בן יעקב ובזרעים ללכת חכמים. זה אמור להפריע לנו. וזה אולי, למה? כי אם הלכה כמו בלעז בן יעקב, אז זה לא... אבל זה נאמר יחד במשנה.
אז מה?
אז על סמך מה הרמב״ם עשה את זה? אני מסכים איתך שאפשר לחלק, אבל אני צריך מקור. בינתיים לא ראינו מקור לזה. המקור לזה הוא בירושלמי. אבל מתוך זה אנחנו אחר כך נחזור למחבר, ונשאל את אותה שאלה ששאלנו שבוע שעבר. למה המחבר לא הזכיר את... את הירושלמי? זאת אומרת, אותו ירושלמי שמופיע פה, שהרבן ירוחם אמר מגדיר לנו את המשנה שלנו, אנחנו שאלנו למה הוא לא מופיע. רבי קיבי איגר והמשנה ברורה מביאים אותו, כאילו פשוט, כן, זה מה שכתוב. אבל המחבר לא הביא אותו, וזה תימא גדול בעיניי, שהם אומרים את זה בשיטת המחבר. זה לא איזה ירושלמי שם לא היה למחבר, הוא ציטט את זה ולא פסק את זה. איך המשנה ברורה יכול לומר את זה בשיטת המחבר? אז עכשיו אתם צריכים לכוון אותי. אתם רוצים לעבוד קשה השבוע? ניתן לכם הרי מקומה. אתם מעדיפים לקבל את הכל מסודר? אז ננסה סיים צוגיה ברבע שעה נותר. המבטים אומרים לא רוצה לומר לך, אבל אנחנו רוצים את זה מסודר. אוקיי, הבנתי. אז נתחיל לעבור לשולחן ערוך, בסדר. לא? תתווכח, נו, דבר.
אני רוצה לעבוד קשה, אבל לא יהיה השבוע.
מה הכוונה? אתה לא... אין לך את איך?
אני נוסע בימים שיש לנו חברות, אני לא נמצא שם.
אוקיי. מה אומרים? מה? אתם רוצים לעיין. אז בסדר. אז אני משאיר את זה תלוי. אני מציע שתעבדו לפי הסדר הזה. תתחילו עם הירושלמי. יש לכם פה את הרמב״ם. אומרים שכשהגרא היה לומד ירושלמי, הוא היה מכסה את המפרשים בצד, שלא יפריעו לו, שלא יבלבלו את ההבנה שלו, היה לומד ירושלמי בלי המפרשים בצד. אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, אנחנו לא יודעים לקרוא שני מילים בירושלמי, אבל...
במיוחד בגלל שהגרא...
בסדר, אבל אני אומר, אני מציע, תעברו על הירושלמי עם הפירושים. תראו מכוח הירושלמי איך נראה לכם. יש לכם עכשיו כיוון בתוך הירושלמי שאתם רואים שהרמב״ם במועד פוסק את רבי אליעזר בן יעקב ובזרעים פוסק את חכמים. אז יש לנו מה לחפש בירושלמי, זה לא רק לקרוא את הירושלמי. ואנחנו עכשיו נתקדם במחבר לפחות בדברים שלא נוגעים פה. אחרי שעבדתם ושברתם את הראש, אחרי שיש לכם איזשהו מהלך והכל נראה לכם מסודר, אז תפתחו את החזון איש. חזון איש בסוף אור החיים יש לו על סדר המסכתות, ובסימן קוף למד דלת עובר על הסוגיה שלנו, והוא היחיד שראיתי, והוא גם כנראה לא מצא מישהו אחר, כי הוא לא מצטט אף אחד, שמעלה את כמעט כל השאלות ששאלנו בסוגיה. הוא שואל למה זה לא סתם אחר כך מחלוקת. הוא נותן מהלך ברמב״ם, הוא נותן מהלך בירושלמי, שלב שלב הוא מפרק את הסוגיה. אתם תראו את כל מה שדיברנו, אני לא חושב שיש נקודה שאלינו שלא מופיעה בחזון איש הזה. פשוט מתוק מדבש. עד שאתה מגיע לחזון איש, אתה אומר מה אני לא הבנתי פה, אז אתה מגיע לחזון איש, אתה אומר גם הוא לא הבנתי, בסדר, שאלנו שאלות טובות. בסימן קוף למד דלת, ואני לא הכרתי את החזון איש הזה כשלמדנו את הסוגיה. טוב, עכשיו נתחיל ללכת כסדר במחבר, ולפחות ננסה לסגור פינות במחבר. לרמה היה תלמיד, רב מרדכי יפה. הוא חיבר ספר שנקרא הלבוש. הלבוש הוא בעצם שיטת הרמה. הוא התכוון שהספר שלו יהיה השולחן ערוך, במקום השולחן ערוך, שכולם ילמדו אותו, כי הוא כולל טעמים, הוא כולל הסברים. כשהוא סיים את החיבור שלו, בא אליו יהודי, ככה הוא כותב, וכתב הגאות על כל הספר שלו, וביקש להכניס את זה לספר שלו. והלבוש אמר לא. והיהודי התחנן, והלבוש אמר לא. הלבוש עבר על ההגאות שלו, הוא אמר לא. חלק מהדברים מובנים מעליהם. חלק מהדברים אני לא מסכים איתם. חלק מהדברים חשבתי עליהם ואני לא רוצה לומר כמוך. לא רוצה להכניס את ההגאות שלך בספר שלי. והוא כותב בהקדמה, התחנן והתחנן ואמר לו, הספר שלך הולך להיות השולחן ערוך של עם ישראל, תן לי זכר בעם ישראל יחד איתך. אז הלבוש אומר בסוף, אמרתי בסדר, אני אתן לו להכניס את ההגאות שלו לתוך הספר שלי, למרות שאני לא מסכים איתם. אומר, אבל אני ראיתי שזה מאוד דחוף לו שהוא יהיה מודפס יחד איתי, אז אשר. זו סוגיה שהיא דוגמה לכך. הלבוש לוקח מהלך אחד בסוגיה, והמגיע שם לוקח מהלך לגמרי אחר. וזה מאוד מעניין לעקוב אחרי איך שהלבוש מצייר את הסוגיה, ואיך המגיע מצייר את הסוגיה. סתם מאוד כדאי לכם. יש לנו פה לבוש, תפתחו את הלבוש, זה שני סימנים קצרים, תראו את הלבוש. הסבא של החידה כתב הערות על הלבוש, זה מלמטה, גם מאוד מאוד שווה לראות, הוא גם מביא את הירושלמי שהזכרנו. האליה רבא ואליה זוטה נכתב על הלבוש. שווה לראות את אליה רבא, כשהמשנה ברורה תוקף את אליה רבא ובא ליישב את הדרכי משה, זה אליה רבא פה. אז אנחנו עכשיו נתחיל ללכת לסדר השולחן ערוך, וננסה לפחות לסכם את הסוגיה מתוך השולחן ערוך. פה בסימן שלנו, אותם סימנים, אותם סעיפים. עכשיו, אנחנו נתחיל את קוף נמד זין, סעיף א'. אומר לנו המחבר, דבר העבד מותר לעשותו בכל המועד בלא שינוי. דבר העבד מותר לעשותו בכל המועד בלא שינוי. אז מיד יש לנו פה הערה. כן, אנחנו בסעיף א', מותר לעשותו בלא שינוי. אז אתם איתי? אז יש פה את שיטת הרמב״ם שמוזכרת ברבי עקיבא איגר, כן? וגם במגן אברהם, שכל מלאכה שאתה יכול לעשות בשינוי תעשה. והם טוענים שזה גם כן שיטת המחבר. כל עוד שלא יהיה לך הפסד, אם אתה יכול לעשות שינוי, אל תעשה את זה כדרכך בכל המועד. זה חומרה ענקית. אבל הם טוענים שזה גם במחבר. אז כשדבר עבד מותר, אם אתה יכול לעשות שינוי וזה לא תפסיד מזה, תעשה שינוי. מי ובכל מה שאפשר להקל בתיחה יעשה, הפוסקים יתייחסו לזה כשיטת המחבר. לסוגריים האלה. בהקדמה של השולחן ערוך מכון ירושלים, הם כותבים שאין להם הכרעה. לפעמים הכתב רש"י הוא ודאי שולחן ערוך, לפעמים הוא ודאי רמה, לפעמים הוא ודאי המדפיס, והם לא מצאו שום דרך לדעת מתי זה מי. זאת אומרת, הם לא מצאו שום עקביות, הם מצאו במהדורות הקודמות, לא יודעים. פה אנחנו רואים שהמפרשים התייחסו לזה כך. לפיכך בית השלחין פירוש ארץ הצמאה שתחיל להשקותה קודם המועד, מותר להשקותה. המחבר ביוצא דופן מדרכו נותן לי טעם, שכיוון שתחיל להשקות קודם לכן, אם לא ישקנה עכשיו תיפסד. כמו מי המחבר מסביר את הדין? איזה ראשונים? השקטת קודם, אתה מותר עכשיו להשקות בית השלחין, כי אחרת השדה תיפסד. כמו מי זה? שלב שלח. אנחנו נאמר, הנימוק יוסף בעצם אומר שזה מוכח שאתה לא צריך אם לא עשית קודם. לא ידענו איך להבין את הנימוקי יוסף. נימוקי יוסף אומר, אם לא השקעת קודם לא יהיה לך הפסד משמעותי. לא ידענו אם הוא אומר מעשיך מוכיחים, המציאות מוכיחה, מה אנחנו בינתיים, מה שאנחנו רואים במחבר זה רש"י. זאת אומרת, המחבר אומר לי רש"י, לא השקעת קודם יהיה לך הפסד, אז אין לך הפסד מרובה. כן השקעת קודם יהיה לך הפסד מרובה, מותר לך להשקות בכל המועד. זה מה שאנחנו יודעים בינתיים. עכשיו בוא ניקח את המקביל. אז מה אומר לי המחבר? השקעת קודם יהיה לך הפסד, לא השקעת לא יהיה לך הפסד, אבל שדה הבעל שאין משקין אותה להשפיכה יותר, אסור להשקותה אפילו אם נשקע אותה לפני המועד. ככה יוצא מהמחבר. עכשיו איך המחבר מסביר זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד? האם אני יכול להסביר שהמחבר הולך על בית הבעל? לכאורה המוכח שהמחבר, אם אני פשוט מסתכל על שני הלכות האלה, וזה יגדיר לי סעיף זין. כשאני ניגש לסעיף זין והמחבר לא מגלה לי האם הוא לומד שאילנות זה בית השלחין או בית הבעל? אבל הוא כן אומר לי את הדין שאם לא שתה לפני המועד אז אתה לא יכול לשקוט אותו במועד. אני רוצה לדעת מה המחבר סובר, הוא לא מגלה לי, לא בבית יוסף ולא במחבר, אבל פה הוא גילה לי, כי הוא בעצם הגדיר לי פה שרק בבית השלחין מתוך ההפסד מותר לי להשקוט אותה בכל המועד, אבל בבית הבעל גם אם ישקט הקודם אתה לא יכול. כן? אתם מסכימים איתי בהבנת המחבר? אוקיי. הדיוק הזה הוא מפורש בלבוש. כשתפתחו את הלבוש, אתם תראו שהלבוש כותב את זה בתוך שיטת המחבר. צריך לדעת שהלבוש מצרף את המחבר ורמה, הכל על שורה אחת מבחינת הלבוש. הוא תלמיד הרמה, אז הוא מצרף את הכל יחד. אבל הדיוק הזה בלבוש כתוב מפורש בסעיף. אז זה שלב א', דבר העבד מותר, בית השלחין רק שהתחיל להשקוטה קודם המועד מותר, ואילו בבית הבעל גם אם התחיל להשקוטה קודם יהיה אסור. כן? עכשיו, מה יאמר המחבר במציאות שהבן אדם לא השקע בית השלחין לפני המועד? היה אנוס, לא אשמתו. ראינו שהרעבד רצה להתיר, לא אשמתו, היה אנוס, ישב שבעה, לא משנה. מה יאמרנו המחבר מתוך לשון המחבר? הרי המחבר אמרנו הולך רשי, אז המחבר נותן לנו הגדרה במציאות, אם השקט הקודם יהיה לך הפסד, אז עכשיו אין לך סיבה, זה שאתה אנוס לא יועיל לך. אתם תראו כשתעברו על האחרונים שזה מחלוקת בהבנת המחבר, והמשנה ברורה כותב בשער הציון שלדעתו אין מקום לדון בהבנת המחבר, בין אם אתה לומד מחבר רמב"ם, בין אם אתה לומד מחבר רש"י, אין מקום לומר שהמחבר יתיר לך רק כי היית אנוס. זה נכון ברעבד, זה נכון בנימוקי יוסף, זה לא נכון במחבר, למרות שהיו אחרונים שקטענו את זה במחבר. בסדר, זה אתם תראו מהלך השבוע. בסדר, אז לסכם, אנחנו ראינו היום את הרמב"ם שמגדיר בית השלחין ארץ מאה, ו במועד אומר לנו שדה אילנות, שיפסדו האילנות אם אני לא משקה. ראינו את המחבר שאחר כך מדבר איתי על הוא לא מזכיר את 10 אילנות בבית שאה ביחס למועד, כן מזכיר את זה ביחס לזרעים. בזרעים הוא אומר לי בית השלחין והוא משאיר לי את שני הגדרות, שדה ואילנות, ובינתיים אין לנו הגדרה במחבר, למרות שדיאקנו מסעיף א' שבסעיף ז' כשהוא ידבר על אילנות לכאורה הוא ידבר על אילנות שהם בית השלחין. תראו את רבי קיבייגר על סעיף ז' שמביא בזה מחלוקת. רבי חנניה מלכשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות
Я не знаю, что это такое, но я не знаю, что это такое. Thank you.